כן, סליחה. כן, אז כמו שמצאנו, קראים באמת פרושים. וכן מצאנו שהיו ביניהם גם פילוסופים גדולים. כן, ממקימיה של הפילוסופיה היהודית בימי הביניים, היו ביניהם גם קראים.
פרישות.
מידות טובות. חסידות, פרישות מהעולם הזה.
כל הקראים, הרב דיבר על זה בשבוע שעבר, אני יודע מסבא שלי.
כן.
עולים. כל הקראים היו אותם בני קראים או שהצטרפו אליהם גם במשך...
לא, הצטרפו. מה? לא כל הקראים הם צאצאי הקראים של ימי הביניים.
כי הוא אמר לי, תביא... עליית כל
קהילה לפולניה הייתה קהילה קראים. כן, בפולין היו הרבה קראים. בפולין.
מה, הם היו ספרדים ש...
לא, 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 לא. חלק מהם כן. כן, הרעיון הקראי בא מן הקראים הספרדים.
והיה הצטרפות של
אנשים לקראים? בוודאי. שכנעו. הנה. כמו שיש היום, אגב, קראים שחיים כמו הרבנים. כן? יש הרבה קראים, משפחות של קראים היום בארץ, שמתפללים עם הרבניים ועולים לתורה ומניחים תפילין כמונו והכל וזה, חזרו בתשובה מן הקראות. אז אם אפשר לחזור בתשובה מן הקראות לרבנות, אז גם עם הרבנות אפשר לחזור בשאלה לקראות. מה? לא אפשר? למשל, הקראים נוהגים להניח, חלקם של הקראים, חלק מהקראים היום עדיין שמים תפילין על הקיר כדי לראות. נאמר לתתפות בין עיניך, צריך לעבוד לך מול העיניים בזמן התפילה. כן? לא על הראש, אלא מול העיניים, על הקיר. כן? מה? תלית?
ציט, הוא ניתם אותו.
לא, אבל גם תוביל על התפילין בין עיניך. יש כמה כתות. כן? יש כתות ששמים את התפילין על הקיר, והיום צאצאיהם מתפללים איתנו, שמים את התפילין במקום שאנחנו שמים את התפילין, הכל בסדר, וחוזרים בתשובה שלמה. כן? יש כל מיני, לא כולם מסכים בכלל שיש תפילין בתורה, וזה גם יותר קרוב אל הפשט. באמת, מי אמר שיש תפילין בתורה? בתורה לא כתוב שצריך להניח תפילין. כתוב שהדברים צריכים להיות לנו לתותפות. זאת אומרת, זה כמו שאני אומר, קושרם על לוח ליבך. לא כתוב בשום מקום שצריך לקחת דברי תורה ולהתחיל לקשור אותם עם מחט וחוט על הלב, נכון? תודה רבה.
ואיך הולך בקלות
מצרפים אותו?
הרב אמר את זה גם בשבוע
שעבר.
הם רוצים להצטרף ליהודים?
טוב, יש כמה בעיות בזה. כתוב ברמה, באבן העזר, שאסור להתחתן עם קראים. כתוב. עכשיו, נחלקו בזה, אגב, מרן הבית יוסף לא אמר על זה כלום, אבל הרמה אמר שאסור להתחתן עם קראים. נחלקו בזה האחרונים, מהי הסיבה? יש כאלה שכתבו שהייתה גזרה. כמו שגזרו על הקוטים להוציאה מכלל ישראל, ככה הייתה גזרה על הקראים. אבל רוב הפוסקים אינם מסכימים לדבר הזה, וכנראה בצדק אפשר להוכיח שהגזרה איננה גזרה כוללת, אלא משום חשש ממזרות. כי כיוון שגיטיהם אינם גיטים, וקידושיהם אינם קידושים, וכו', יש כל מיני בעיות בזה, אז זה חשש ממזרות. עכשיו, במקומות שאנחנו יודעים בוודאות את ההשתלשלות המשפחתית שלהן, ובמקום שברור לנו שאין לחוש לממזרות משום ספק ספקה וכדומה, אז אנחנו מתירים אותם. במיוחד בהצטרף לזה שהם חוזרים בתשובה מקראותם. כי יש כאלה שכתבו שכל מה שאסור להתחתן עם הקראים זה בקראותם. אבל כשהם חדלים מזה, למשל בהיותם חילונים, אז הם אינם גרועים מכל חילונים. ואז נוכל להכניסה בכלל ישראל.
ולכוהנותם?
מה? אז זאת שוב שאלה של יוחסין. זה כמו האם כהן מותר לו להתחתן עם מישהי שאנחנו לא יודעים בוודאות מה המקום. כל השאלות האלה זה שאלות קלאסיות. הרב עובדיה יוסף מצטיין דווקא במומחיותו הרבה במשפחות הקראים, שהוא הכיר אותם במצרים לפחות. וגם לפני שנתיים הייתה שאלה לגבי בחורה שעלתה מרוסיה וסיפרו לה שהסבא קראי, והיא לא יודעה אם זה אמת או לא אמת, ובסוף התירו אותה לבוא בקהל. ומשתדלים היום כמה שיותר לפתור את הבעיות האלה, כי הרי הקראים משרתים איתנו בצבא וכו', אז מה אתה עושה? כן?
יש כהנים ולווים קראים?
אני תראה לעצמי שכן. למה שלא יהיה כהן קראי? מה, כהן מחוסן נגד אפיקורסים? יש כהנים אפיקורסים גם סתם ככה. אפילו אחד שהיה נשיא בית המשפט העליון. כן, כהן. והיה אפילו כהן מתייוון בזמן בית שני. אלקימוס, שמעת עליו? כן? ויסון. יסון ואלקימוס. יש ברחביה קבר עתיק, נקרא קבר יסון. על ספק גדול אם זה של היסון הזה. כן. גם זה שכתב את מכבים ב' קראו לו יסון. זה בטוח לא היסון הלא בסדר, כן? טוב, אז מה שאנחנו אומרים, שהיו מניחי הפילוסופיה היהודית בימי הביניים, היו גם יהודים קראים. למשל, דוד אלמוקמץ, שבוודאי היה אדם גדול, וכן סהל בן מצליח, אחד אומר מהם, שהיו ממניחי, יש אפילו אומרים שבן נפתלי, מחכמי המסורה, היה קראי. יש אומרים. בן נפתלי. קראים שבן נפתלי? היו שתי משפחות גדולות בטבריה, שהם אלה שניסחו את המסורה כפי שהגיע לידינו.
המסורה זה הניקוד?
הניקוד וכל מיני, כל מה שצריך לדעת על נוסח התנך, זה הם קבעו את זה, בן אשר ובן נפתלי. אז לכאורה, אם כן אתה רואה אותם משתדלים בעבודת השם יותר מן הרבנים. מה? זה לא הסתירה היחידה שיש לקראות. הקראות לא יכולה לעמוד, יש בעיה קשה מאוד לקראות, כי אי אפשר לשום תורה, לשום דת, בלי תורה שבעל פה. זה לא הולך. כן? איך הקראי יודע מה זה מצה? זהו, זה תורה שבעל פה. זאת אומרת, אין שום מסורת ללא תורה שבעל פה. זה לא קיים דבר כזה. כן? ולכן באמת יש הרבה מאוד קשיים בתוך הקראות, ולכן הקראים המאוחרים השתדלו ליצור לעצמם גם כן תורה שבעל פה משלהם. למשל, יש לי בבית ספר שמצאתי פעם בספרייה של חכם קראי מלפני 200 שנה. החכם הקראי הזה משתדל להוכיח שבעצם הקראות היא התורה שבעל פה האמיתית של הפרושים, של הפרושים, ושרבן יוחנן בן זכאי אף הוא היה קראי, ושרק מתלמידי רבן יוחנן בן זכאי ואילך התחילו לשבש. ואז הוא מביא לכם שושלות דמיוניות של חכמים עד רבן יוחנן בן זכאי ועד הלל הזקן, וזה שהם היו הקראים האמיתיים. כן? זה פשוט זה מדהים לראות את ההתפתחות הזאת. טוב, מה? כמו המוסלמים, מה יש למוסלמים?
דוד המלך היה
מוסלמי, אברהם? מהבחינה הזאת, כן, כמו שהכנסייה. הכנסייה אומרת שהנביאים היו נוצרים, אז בסדר. טוב. וטענותיהם, עכשיו, זה לגבי עצם ההתנהגות של הקראים, שאנחנו רואים קראים פרושים, למשל, גם בדרכי ההלכה שלהם. הרי יום השבת אצלם הוא הרבה יותר רציני מאשר אצלנו. יום השבת יושבים באותו מקום. היו מכתות הקראים, אינני יודע אם היום כולם עושים את זה, היו מכתות הקראים שהיו יושבים כל השבת.
באותו כיסא?
שנאמר, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי.
באותו כיסא?
אז אל יצא איש ממקומו. ואפילו היו דברים מגוחכים, איך הם נצאו לשירותים וכל מיני זה, לא שם. כן, יש הרבה דברים. מה?
שינוי.
טוב. וטענותיהם, עכשיו יש פה דבר נוסף, טענותיהם נראות מכריעות יותר ומתאימות יותר לפשוטם של פסוקי התורה. כן, זאת באמת שאלה, אנחנו רואים שהם מסבירים דברים שמתקבלים על הדעת לכאורה. כתוב, כי ייתן איש, כאשר ייתן מום באדם, כן יינתן בו. זאת אומרת, שאם אדם מוציא את עינו של חברו, מצווה מן התורה לקחת כפית ולהוציא את העין של המזיק. לכאורה, כאשר ייתן מום באדם.
טוב, אבל יש כמה שמותי, שחד מפרשים אומר, את האמת ככה זה אמור להיות. הבעיה היא שאי אפשר להוציא בדיוק את העין איך שהשני יוציא לך, ולכן נותנית.
אז לפי אותו מפרש, אתה אומר, להלכה למעשה, מה עושים? ממון, נכון, הקראי לא מפרש. אבל הקראי לא, בסדר, תמיד אנחנו מדברים על השורה התחתונה. שורה תחתונה, ההלכה הרבנית אומרת כסף, וההלכה הקראית אומרת להוציא את העין. בסדר? השאלה היא, איך אתה מסביר, איך אתה מגיע לשורה התחתונה, וזה כל אחד מחכמי ישראל יכול לפרש איך שהוא רוצה. זה מה שהפירוש שאתה אומר. בסדר? מה שאתה אומר, אגב, זה רבינו סעדיה. גאון. שומר. עכשיו, או למשל, כתוב, עד ממחרת השבת השביעית תספרו 50 יום. מסקנה, מתי שבועות צריך לחול? ביום ראשון. תמיד שבועות צריך לחול ביום ראשון, שנאמר עד ממחרת השבת השביעית. וכן כתוב, וספרתם לכם ממחורה השבת. מה אומרים הרבנים? לא, זה ממחורת יום טוב ראשון של פסח. מתי יחל יום טוב ראשון של פסח? יכול לחול ביום שני, יכול לחול ביום רביעי, גם יכול לחול בשבת. מניין להם לרבנים השינוי הזה? אז כאן בעצם יש טענה של הקראות שהרבנים הם רפורמים. זה בעצם הטענה הבסיסית, שיש פה רפורמה שבגדו בתורת משה, וגם טוענים גם שהרבנים לא ידעו דקדוק, שהרי הרבנים עשו כל מיני דרשות על פסוקים מתוך אי ידיעת הדקדוק. כך טענתם של הקראים. לכן זה הקראים, כתיבת ספרי דקדוק ופרשנות המקרא בדרך מדעית הייתה דבר חשוב ביותר. למשל למדו ובן אין לו, ובן אין לו, אומרת הגמרא בקידושין, עיין עליו, שהרי היוד היא מיותרת, שאם לא כן היה אפשר להגיד ובן אין לו א' נון בלי יוד, כמו מעין יווני. אז מה שרואה הרבנים לא יודעים לדוק וכדומה. אז מה שאומר כאן, טענותיהם נראות מכריעות יותר ומתאימות יותר לפשוטם של פסוקי התורה. אז כאן הוא מתייחס קודם כל לטענה הראשונה. הלא אמר לחבר, הלא אמרתי לך מראש כי ההתחכמות, שיקול הדעת והסברה בתורה אינם מוליכים אל רצון האלוה. כי אם אין הדבר כן, הרי מאמיני השניות ומאמיני קדמות העולם ובעלי האמונה ברוחות הכוכבים והמתבודדים בהרים והשורפים ביניהם באש כקורבן לאלוהיהם, כולם משתדלים להגיע לקרבת אלוהים. אחד הוא שורף את בנו באש, תגיד סך הכל איש באמונתו יחיה, לא? יש ביטוי כזה. מה? הוא חושב שככה הוא מתקרב לאלוהים. תן לו, מה יש? אתה לא רוצה לשרוף ילד באש, אבל הוא כן רוצה. מה יש?
אבל למה זה תשובה?
לא, הוא טוען, כי הטענה שהקראים הם פרושים יותר מאחרים, מתנהגים בפרישות וחסידות. בסדר, פרישות וחסידות איננה מקרבת לאלוה אם אתה לא עושה את רצון האלוה. כולם משתדלים להגיע לקרבת אלוהים, אולם כבר אמרתי כי אין להתקרב אל האלוה כמעט על ידי מצוות האלוה בעצמן, כי הוא יתברך לבדו יודע שיעורן ומנותן וזמנן ומקומן וכל הקשור בחיובים האלה, אשר רק בהשלמת כולם ירצה האדם לפני האלוה וידבק בעניין האלוהי, כמו שהדבר במעשה המשכן. אין הרב ראש שפשוט כתוב לא תרצח, בסדר, אסור לרצוח, אבל מתי זה נקרא רצח? האם כשיש מוות מוחי זה רצח או לא? האם הפלה היא רצח או לא? באיזה שלב היא רצח וכדומה. זאת אומרת, יש הרבה הרבה מאוד שאלות. או למשל, אם אני אורג בגרמה, זה רצח או זה לא רצח? כל השאלות האלה הן שאלות שצריכות הגדרה משפטית. אם אין הגדרה משפטית, אז אתה לא יודע מתי האדם הוא פושע ומתי הוא צדיק. זה מוכרח להיות. לכן מוכרח להיות הגדרה. האב טיפוס של הצורך בהגדרה מדויקת אצל רב יהודה לוי זה המשכן. תמיד הוא חוזר על זה. אומר כאן, כמו שהדבר במעשה המשכן אשר בכל אחת ממלאכותיו, ויעש בצללת אהרון, ויעש כפורת, ויעש יריות, נאמר כאשר ציווה השם את משה. רצונו לומר, בלא תוספת ובלא מגרעת. אם כי אין בכל המלאכות האלה אף אחת שתהיה מחויבת לפי שכלנו וסברתנו. כלומר, איך לעשות את השולחן? אמה וחצי אורכו ושתי אמות רוחבו, לא, המאתיים אורכו ואמה וחצי רוחבו, אין שום מכך שזה דווקא ככה, נכון? למה שלא יהיה אמה ושלושת רבעי רוחבו? מה, לא יפה? אין, אף על פי כן, כאשר ציווה השם את משה, דווקא באופן הזה.
עד כאן גם הקראים מסכימים.
נכון. וכיוון שגם הקראים מסכימים, זה תשובה נכונה לטענה של המלך.
אבל המזבח באמת המקדש
הוא
לא כאשר ציווה השם את משה.
נו, אז מה? לא כתוב שמה כאשר ציווה?
כל כך חשוב במידות, אז המזבח באמת המקדש
גדול מהמזבח. יש אפשרות להוסיף. לא נאמר שיש איסור להוסיף? אולי אפשר לעשות יותר גדול. יש מינימום. יש מינימום, לא מקסימום. יש דברים שאין להם שיעור למטה, למעלה, יש שיעור למטה. וכן נאמר שם, בסוף הסיפור, וירא משה את כל המלאכה, והנה עשו אותה כאשר ציווה השם. כן, עשו ויברך אותם משה. זאת אומרת שהברכה של משה הייתה בגלל שהם עשו כאשר ציווה השם. וכאשר קלטה כל המלאכה, שכנה שם שכינה, הועיל והושלמו שני עניינים שהם עמודי התורה. האחד, כי התורה באה מאמא אלוה ולא מן האדם, והשני, כי נתקבלה בלב שלם את כל העדה. זה בעצם ביקורת המושג רגש דתי. מכירים את המושג של הרגש הדתי? ופה יש ביקורת של המושג הזה. המושג של הרגש הדתי זה בעצם מושג אלילי, עבודה זרה. יש פרשה בתורה שמתארת את הרגש הדתי. מכיר את הפרשה? כי תיסה. פרשת כי תיסה היא תיאור של הרגש הדתי. רגש הדתי זה תנועה נפשית שגורמת לאדם לרצות להידבק באלוהים. קום עשה לנו אלוהים. כלומר, שאתה רוצה לתת צורה מורגשת, ברורה, מסודרת לרגש הדתי, אתה עושה עבודה זרה. מה שאין כן, המשכן, שהוא בדיוק ההפך מזה, השרת השכינה ההפך מזה. השרת השכינה זה בא בהורה מלמעלה, כיצד תעשו כדי שישכון בתוככם. בסדר? זה ההפך. אחרי שאתם עושים את מה שאני אמרתי לעשות, אז כל הרגשות שבעולם הם לתוספת מצווה. הם אדרבה, סימן שאותה השרת שכינה נקלטה כראוי בנפש האדם. בסדר? זאת אומרת, מותר לך לשיר זמירות שבת, אבל קודם כל תעשה את זה בשבת.
זה טוב בגבולות...
לא, זה מתחיל מזה שזה שבת היום, לא אתה קבעת שזה שבת היום, הקדוש ברוך הוא קבע. אחר כך אתה מוסיף לזה חלות מתוקות או לא מתוקות, ספרדים ואשכנזים.
מה עם הדבקות של האבות לפני שניתנה תורה?
לפני שניתנה תורה...
ומשה רבנו.
לפני שניתנה תורה, זה לפני שניתנה תורה.
אבל זה...
אז זה קשר.
זה דבקות בלי תורה.
זה בגלל שהם עלו לשורש החיים. איפה שאין הבדל בין זה לזה. בין הרגש הדתי לתורה. זה מה שנאמר על אברהם, שכליותיו היו מלמדים אותו תורה. לא שכליותיו היו מלמדים אותו רגש דתי. בסדר? כלומר, הוא היה במדרגה כזאת שהוא כיוון לרצון האלוהי מכוח הטבעיות שלו.
וכאילו, ואחרי שניתנה תורה, אין כבר, אין מקום
לה? נכון, אי אפשר. מאז שניתנה תורה, נסגר. עיין ספר נפש החיים, סוף שער א'.
הרב אמר פעם, אם אני לא טועה בשם הארי, שאסור להגיד שום דבר לבן אדם, אלא אם כן הוא שמע את זה מפי רבו או מפי עצמו.
בקבלה, כן. אסור בסתרי תורה לומר שום דבר שאדם לא קיבל או מפי רבו או מפי עצמו.
אז שזה מפי עצמו,
זה לא מדעתו.
זה רגש אבל.
מה אומר? לא, זה לא רגש. זה רגש ששימש תלמידי חכמים. אז יש לו שורש קודם לו.
בגלל שזה כאילו
ברגע שהוא שימש תלמידי חכמים, אז מה שהוא אומר זה מכוון לדעת רבו. זה הופך להיות תורה דילה, אז זה מתחיל מתורת השם. זה בדיוק ההבדל. אז זה בדיוק מה שאמרתי, אחרי שאדם מתחבר לתורת רבו, אז כשהוא מוסיף מדעתו, עד רבה, זה פער. זה כמו שאמרו על רבי אליעזר הגדול, רבי אליעזר בן אורקנוס, שמעולם לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. מי זה הרבו? רבן יוחנן בן זכאי. וכשרבן יוחנן בן זכאי אמר לו תדבר, הוא אמר כל מה שאני יודע זה ממך. הוא אמר אף על פי כן. ואז הוא אמר דברים שלא שמעתם אוזן מעולם. אפילו האוזן של רבן יוחנן בן זכאי לא שמע. אז מה הוא שיקר? כשהוא אמר שכל מה שיודע זה מפי... לא. כל מה שהוא אמר זה רבן יוחנן בן זכאי אמר. ואפילו רבן יוחנן בן זכאי לא הבין שזה מה שהוא אומר. זה כמו שכאשר הנזיר זצ"ל סידר את ספר אורות הקודש, אז הרב היה קורא את זה ואומר אני מגלה את עצמי. עוד התשובה, זה הרב היה לומד בעצמו.
אורות הקודש,
אז הוא הבין שזה בסדר. נכון. כי לא יכול להיות שהחשד של, החשש של, של משה רבנו היה שרבי עקיבא ממציא דברים מפי עצמו. אחריו שהוא אומר הלכה למשה מסיני, מראים לו למשה בעצם כל מה שרבי עקיבא אומר גנוז במה שאתה כבר או מבין, רק שזה עוד לא התפרט. זה מדרש כביכול רפורמי. נכון, טוב, בואו נראה. לא מבין, גם בימי בית שני המחלוקת בין הצדוקים לפרושים הייתה שהצדוקים טענו שהם האורתודוקסיה ושהפרושים הם הרפורמים. וזאת למה? למשל, המחלוקת הראשונה בין הצדוקים לפרושים, מהי? מהי המחלוקת הראשונה? העולם הבא. על העולם הבא. זאת המחלוקת הראשונה, נכון? אנטיגנוס סוכו אמר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס, אלא היו כעבדים המשמשים את הרב שלו על מנת לקבל פרס. אז אמרו, צדוק וביתוס, תלמידה, ואמרו, אם זה כך, שולחה את הדעת. והרי היה... שכשאתה אומר שצריך לעבוד את הרב שלא על מנת לקבל פרס, זה סימן שאתה סוחב איתך את המסורת האמיתית שאין עולם הבא. ואתה אומר שיש עולם הבא בגלל שהפרושים ניפחו לך את הראש. המצד האמת אין, והרי היה מתוך דבריך אתה. ועכשיו יש רואה, יש צדק גדול במה שהם אומרים. למה? כי הם אומרים, תסתכל בכל התנ"ך, אין עולם הבא, לא מוזכר. זה תחיית אמיתי, יש תחיית אמיתי. נכון, יכול להיות באמת שהצדוקים לא קיבלו את ספר דניאל, זה גם שאלה, הם קיבלו אותו. אבל והרמב"ם אומר שזה המקום היחיד המפורש בתנ"ך, הפסוק הזה שהבאת. עכשיו השאלה, נכון, הם צודקים, לא הצדוקים, למה באמת, למה עד הנביא, עד ימי אנטיגנוס, לא דיברו על עולם הבא?
הנביא לא מלא בזה?
לא, הנביא לא מלא בזה בכלל. הרב קוק מסביר באורות, ותאמין לי סנטיגנוס למד את הרב קוק, הרב קוק מסביר שכל זמן בית ראשון אי אפשר לדבר על עולם הבא, כי עולם הבא זה קטן לעומת השרת השכינה שיש שם. כי השרת השכינה זה קדושת הכלל, ועולם הבא זה נוגע לפרט. כשאני אמות, מה יקרה איתי? זה בית מעניין אותך? בבית שני זה יכול לעניין אותך, בית ראשון זה לא מעניין אף אחד. בית ראשון היה רק כל כך גדולה ששום אדם איננו חושב על גורלו האישי, אלא הוא חושב על ניצחון מלך ישראל בקרב, האם הקורבנות יהיו לרצון, האם הגשם ירווה את האדמה, האם יתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה מה שחשוב לו. מה יקרה לי אישית, זה פחות חשוב. כן, ככה מסביר הרב קוק. עכשיו, מה לא הבינו צדוק וביתוס? הם לא הבינו שהעולם השתנה, ולכן כאשר האדם רוצה לחיות בתקופה החדשה במושגים של התקופה הקודמת, הוא הרפורמי. כלומר, בשם, הם היו משוכנעים שהם אורתודוקסים, צדוק וביתוס, כי אמרו, אנחנו מדברים בדיוק כמו אבותינו. אבל לא הבנת על איזה רקע דיברו אבותיך. אז הנאמנות האמיתית למסורת היא דווקא היכולת להבין גם באיזה תקופה אתה חי. עד כאן זה ברור? טוב.
אתה באים
הרפורמים, הקונסרבטיבים אומרים את זה.
אתה חכם ימי ביניים, אתה מדבר רמב"ם, אבל התקופה הישנה
שאתה
מדבר אחרת.
יפה. והופכים
אותך לצדוקים של אז.
כן, כן.
ובעצם הפרושים רבים צדוקים. אנחנו
מצד שמירים,
לא. יש טעות, מה
שהצדוקים
עשו זה לא בסדר.
אז נא לחלק. בין צדוקים, קראים, רפורמים, קונסרבטיבים. ארבע דינים יש פה, כן? הצדוקים והקראים דומים זה לזה. עכשיו, הקונסרבטיבים והרפורמים זה שני עולמות. הרפורמי איננו טוען את מה שאתה אומר. הרפורמי אומר, תשמע, תורה לא מן השמיים, אלוהים לא יודע אם יש או אין, ואני אתאים את הדעת למה שנוח, פחות או יותר. זה הנחת היסוד של הרפורמה, היא קצת קריקטורי, אבל זה האמת, זה מה שהם אומרים. הרי הם אומרים, תשמע, יש סולם ערכים חדש. סולם הערכים הוא סולם הערכים של התרבות האמריקאית. מה שנוח נעשה, מה שלא נוח לא נעשה. עד כאן דברי הרפורמים. אז זה ברור שזאת יציאה מן הדת. אפילו הצדוקי היותר קיצוני לא היה מעלה על דעתו דברים כאלה. גם לא הפרושי. כן, אבל גם הפרושי היותר פרוע לא חשב כמו הרפורמים. מה שהקונסרבטיבים טוענים, וזה דבר הרבה יותר מסוכן מבחינת העמדה שלהם, ולכן באמת הקונסרבטיבים הם חמורים מאוד, ולכן גם מקים שורשים בארץ, הם טוענים שהם חזל, שהם חזל באמת. והראיה שאנחנו רואים שההלכה מתפתחת, ומכיוון שההלכה מתפתחת אז נמשיך לפתח אותה. ולכן הפסקי הלכה במרכאות של הקונסרבטיבים מלאים בציטוטים מהרמב״ם ומהגמרא ומהתוספתא ומהרשב"א, מה שאתה רוצה, ואפילו מהשולחן ערוך מביאים. עכשיו, ההצגה המפורשת של הקונסרבטיבים היא כזאת, הם אומרים, אנחנו ההלכה המקילה. כן? כשצריך למכור את הקונסרבטיביות אומרים ככה, אנחנו ההלכה המקילה. אבל זה הרי שטויות, שהרי אם היינו רוצים היינו מקילים יותר מהקונסרבטיבים. כשאנחנו רוצים להקל מקילים, כשרוצים להחמיר מחמירים, אנחנו עושים מה שאנחנו רוצים. השאלה היא אחרת לגמרי, מהי הנחת היסוד מאחורי כל השינוי הזה? זה הרב קוק מטיב להסביר יפה כדרכו, הוא תמיד צודק, בספרו אורות התורה. נכון שהרב קוק תמיד צודק? ודאי. מסביר שהשאלה היא מהו הקריטריון של השינוי. כלומר, ואני אביא לצורך זה משל. אם אנחנו לוקחים אדם חי והאדם הזה איננו זז מהכיסא ואיננו עושה שום התאמנות, מה יקרה לו? יתנוון וימות. כך שהתנועה היא הכרחית לאדם החי. שאם אנחנו לוקחים פגר מת, ככל שאנחנו מזיזים אותו יותר, כך אנחנו מפרקים אותו יותר. מה? נכון? לכן מה שצריך לעשות למת זה להקפיא אותו. להקפיא אם אנחנו רוצים לשמר אותו. בסדר? אז השאלה היא איפה אתה חי ואיפה אתה מת. צריך לזכור את זה, בגלות אנחנו מתים. וכל זמן שאנחנו מתים, אנחנו מתנהגים כגוף מוקפא, בתרדמה. לכן מצווה רבה להקפיא את תנועות החיים ולהקפיא את ההלכה, כל זמן שאתה לא חזרת לחיות את חיי עצמך. כי אם אתה תשנה משהו, אתה פועל לפי קריטריון חיצוני ליהדות, אתה פועל לפי הצרכים, לפי הדרישות של התרבות החיצונית, של הגוי. וזה ודאי כבר לא תורת משה. מה שאין כן, כשהעם בריא. כשהעם בריא, נכון, יש שינויים בהלכה. מתי זה עם בריא? כשיש סנהדרין, מקדש, יובל, נבואה, מלך, מקדש, קורבנות, פה אין בעיה. לא, זה לא במקרה שההלכה טובעת שדווקא סנהדרין יקבע את הדברים האלה. מדוע דווקא סנהדרין? כי אם יש סנהדרין זה סימפטום למשהו. זה לא סתם שסנהדרין, 70 אנשים התעצבו והכריזו על עצמם כסנהדרין. כדי איזשהו דבר כזה בכלל יעשה, צריך איזושהי עלייה תרבותית גדולה. והסנהדרין לא סתם התורה קבעה שמקומה במקדש דווקא, אז כדי שיהיה מקדש גם הרבה דברים צריכים להשתנות. צריך שהכנסת תחוקק את חוק יסוד בניין בית המקדש ושיתגברו על כל מלחמת המכרזים, כי זה יאמר את הבלטות של המקדש אני רוצה לספק. והשני אומר, מה פתאום הבלטות שלך לא שוות כלום? לאחד רוצה בלטות ספרדיות, רוצה אחד בלטות אשכנזיות, לך תדע. אז עד שמתגברים על כל זה, אחד רוצה לספק את הכבשים שלו. כן, מה אתה אומר? יש דברים שלא, יש דברים שכן, יש דברים שלא, יש דברים שכן. עכשיו בזה אנחנו נראה שיש מחלוקות גדולות בנושא הזה, מה הן גבולות ההתפתחות של ההלכה במצב אופטימלי. זה מאוד מאוד לא פשוט. בימי משה רבנו זה היה סופר אפשרי. כן, אנחנו במצב של סטטי כמעט, זאת אומרת חיים תרדמתיים. כשאנחנו עושים שינויים בהלכה, אנחנו עושים את זה באופן שזה לא יורגש.
למשל, אם זה דבר יכול להיות
שינוי, למשל חרם דרבנו גרשום, התורה אמרה אפשר לשאת שתי נשים, אדם יכול להתחתן עם כמה נשים שהוא רוצה, ויש פסוק מפורש כי תהיינה לאיש שתי נשים. יש לך יותר טוב מזה? בא רבנו גרשום, הוא לא תנה, לא אמורה, לא סבורה, לא גאון, כולה ראשון. אומר, התורה אמרה מותר, אני אומר אסור. זה צריך בשביל זה כתפיים, נכון? זאת אומרת שיש דבר כזה,
הוא חידש.
מחדשים קצת. עכשיו אל תשכח שכשרבינו גרשום עשה את הדבר הזה, המציאות הייתה שכמעט ולא היה יהודים שתי נשים. זה כמעט ולא היה בכלל. היה קצת פה ושם, אבל זה היה כל כך נדיר, שבעצם הגזרה של הרבנו גרשום לא הייתה אלא ההעתקה של המציאות באיזשהו מקום. מובן? לכן עושים שינויים הדרגתיים, לאט לאט משנים.
מסנדרים? מה יכול להיות? מה
ישתנה? מה? וואי, הרבה דברים. למשל, אנחנו נוסיף איסורים של לשון הרע. אנחנו נאסור יותר. יש דברים שאולי אנחנו נצריך לסדר, למשל בשר חלק, אסור או מותר? מחלוקת. כן? סוף סוף יכריעו במחלוקת הזאת. או למשל תהיה שאלה, תתניה, סוף סוף נוכל לאסור על כל ישראל לאכול קטניות. זה סתם, זה שקר גס, זה לא נכון. הסליחות של חודש אלול של הספרדים לא באות בגלל הקטניות. ואני אגיד לך למה. לא, כי הספרדים גם לא אוכלים קטניות. פשוט, נכון? תלוי איפה, אצל המרוקאים יותר. יהודי מרוקו מחמירים בקטניות יותר מן האשכנזים. התימנים כן אוכלים קטניות, וכן יהודי עיראק. שם אתה יכול להגיד את זה.
התימנים אין חודש שלם סיבות?
כן, אז זה באמת בעיה. כן, טוב.
לגבי הקרעים והפרושים, מה מתחיל ממה?
אני מדבר על צדוקים ופרושים. צדוקים ופרושים, אתה מתכוון.
הצדוקים
והפרושים,
שתי מעמדות,
שהצדוקים
היו מהאליטות.
היו בדרך כלל, כן.
הם מסתכלים על המציאות וביחס של אדון, של רב עבד. והפרושים מסתכלים כפועל.
היו עממיים יותר, כן.
אז זה לא מתחיל מזה ש...
יש מה שנקרא נתונים סוציו-אקונומיים שמשפיעים על היווצרות הדעות. לא נגד זה, נו, אז מה אתה רוצה להגיד בזה? אני מסכים, אבל שוב, זה טעות לקחת הגדרות גורפות. זה דרכם של ההיסטוריונים שלוקחים משפט פה ומשפט שם, כי במיוחד שהמקורות מועטים, ובונים מזה תיאוריות עד אינסוף. זה כמו שלמשל אחד אמר, כל הפלפול התלמודי התחיל משמעיה ואבטליון. למה? כי כתוב עליהם שהם היו דרשנים גדולים. זהו, לקחו שתי מילים, עשו מזה תורה שלמה. יש אחד אחר אמר, כל הדרשות של חז"ל התחילו מי, תשמעו טוב טוב, קפריזה של רבי עקיבא. אחד כתב, כל הדרך הנורמטיבית בהלכה התחילה מן החתם סופר, שהרי החתם סופר אמר שכל דבר בעולם הוא או אסור או מותר. כן, באמת, זה...
הרב
עצמו התחיל את הסיפור
שם,
שרב אמר,
איפה זה מתחיל?
מהמחות
הראשונה,
והביא
את המשנה הזו.
כן,
אבל
שם זה כתוב
מפורש, מה שאני אמרתי. וגם התגובה על זה,
שמנגד
מדברים על פועל. יכול פועל, עובד כל היום,
ולא רואה חרות. אני לא נגד מה הפירוש שאתה אומר, רק אני מקבל את הדברים קצת בזהירות, כלומר לא במוחלטות. כמה פעמים ראינו דוקטורטים על דברים כאלה שאחרי 20 שנה מישהו כותב להפוך לגמרי. כן.
אם יש לי אדם חי ושאמור...
אל תיפגע.
לא, כתבתי עוד דוקטורט.
אה, בסדר. טוב, נו.
אם יש לי אדם חי שאמור לזוז ואני רוצה להפוך אותו למת, אני רוצה להרוג אותו, אז אני פשוט קושב. ואני רוצה להפוך אותו מתישהו לחי.
זה קצת
כעסים. אני לא יודע, אבל אמרנו מקודם שאם אני אזיל אותו הוא יתפרק. אבל הייתי יכול לחשוב שאם אני רוצה יום אחד להחיות אותו, אני צריך להזיל אותו.
תחבר אותו, כן. כלומר, אם אתה רוצה להחיות את המת, אל תגרום לו לעשות התעמלות. אלא, תחבר אותו אל מקורות החיים. פירוש הדבר, מה שרצו הרפורמים לעשות, הם רצו לקחת אומה מתה ולעשות כאילו שהיא חיה, במקום לעלות לארץ. זאת בדיוק הבעיה. כן? אתה רוצה? תחזיר את העם לציון, תבנה את בית המקדש, תחזיר את הסנהדרין, אז נדבר. טוב. איפה היינו? וכבר משלתי לך משל יצירת הצמח ובעל החיים ואמרתי כי אשר יובדל בו צמח מחברו או בעל חיים מחברו אינו יסוד מן היסודות כי מצורה שהיא פעולה מפעולות האלוה שהפילוסופים קוראים להן טבע. אמת הדבר כי היסודות מכינים את מיני החומר לקבל את הפעולה ההיא לפי מנת החום והקור, הלחות והיובש אשר בהן, ולפי זה יהיה האחד מהם לתמר והשני לגפן, האחד לסוס והשני לאריה. אולם המנות ההן אין אנו יכולים לשערן, כי אילו יכולנו לשערן היינו יכולים ליצור דם וחלב למשל וזרע מתוך לחויות שהיינו משערים את הרכבתן, עד כי היינו יכולים לברוא בעלי חיים שתשרה בהם רוח חיים, או היינו יכולים ליצור מתוך דברים שאינם בכלל מזונות בשערנו את החום ואת הקור, את הלחות ואת היובש שלהם, דבר מה שיעמוד במקום הלחם. טוב, האמת היא שבימינו ברוך השם אנחנו בדרך, יש לנו כבר מזון מלאכותי, ויש לנו כבר יכולת לשחזר חלק מן הגנים, ומי יודע אם ביום מן הימים לא תהיה לנו דרך לקחת חומרים דוממים, לא אורגניים, וליצור מזה חיים. כן, יכול להיות.
זה קשה.
אבל...
זה נשמע קשה, לא יודע.
זה, לא, זה נשמע קשה, אבל זה בהחלט תיאורטית אפשרי. כי אנחנו היום מכירים את כל המרכיבים של החומר הגנטי, ואנחנו גם יודעים את המבנה המולקולרי של ה-DNA, וכל מה שחסר לנו עכשיו זה אמצעים.
אבל גם אם הוא נור גוף, מה עם הרוח שבפנים?
בדיוק במה שקורה. אתה למשל אכלת פעם תפוחי אדמה, נכון? והתפוחי אדמה עכשיו באים לשמוע שיעור תורה בכוזר. נכון? אתה הפכת תפוחי אדמה לתמיד חכם. זאת אומרת, לא, זה לא בלתי אפשרי. אז אם המערכות, יש מערכות, זאת אומרת שרוח החיים חלה בהכנת החומר.
אני מדבר על הנפש, אבל שלך.
גם הנפש. הנפש חלה בתפוחי אדמה. זאת אומרת, יש...
אני צור גוף והקדוש ברוך הוא הכניס נשרה.
זה תמיד ככה.
נפש בגוף
הזה. איך מביאים ילדים לעולם? בדיוק ככה. אנחנו יוצרים גוף, והקדוש ברוך הוא נופח נשמה.
אתה חי.
זה לא משנה. ואתה חי, מה הוא מורכב? מתפוחי אדמה שאכלו ההורים.
אבל זה תפוחי אדמה עם נשמה שהקדוש ברוך הוא נתן.
נגמר מזמן המחשבה שיש הבדל בין כימיה אורגנית לכימיה לא אורגנית. היום כולם יודעים שהכימיה האורגנית פועלת בדיוק כמו הכימיה הלא אורגנית. אז זה יותר מורכב. כן, אבל זה לא סותר את מה שאומר רבי יהודה הלוי. רבי יהודה הלוי לא אומר שבאופן מוחלט אי אפשר לשער את מנות הקור והחום וזה. רק הוא אומר, זה ייקח כל כך הרבה זמן שילמלא שהקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אותו דבר לגבי התורה. רבנו סעדיה גאון, בספרו על אמנת ולעת הקדת, האמונות והדעות, אומר שכל מה שהתורה אמרה, אפשר לאדם להגיע לזה לבד. כל מה שכתוב בתורה, אנחנו יכולים להגיע לזה בשכלנו. גם פרה אדומה. אבל אחרי 40,000 שנה. אז הוא אומר, חבל על הזמן. בינתיים העולם היה סובל כל כך הרבה, שהקדוש ברוך הוא ריחם על עולמו, ונתן לנו
זאת. הוא אמר בעצם שאי אפשר להגיד.
לא.
אם אחרי 40,000 שנה, זה כאילו לומר...
שלנו זה בלתי אפשרי, אבל בעוד 40,000 שנה. אז זה מה שכתוב, אגב, זה לא הוא המציא את זה, זה חזל אמר. דבר ציווה לאלף דור. התורה מתאימה לדור האלף. אבל אי אפשר במשך אלף דור להשאיר את העולם ללא תורה, הקדוש ברוך הוא יקדים לדור ה-26. נכון? ואז נשארו תתקעת דורות מקומתים אשר קומתו בלא עת 974 דורות זה לא תורה. נכון? טוב, אז גם פה בייחוד אילו ידענו את יחסי הגלגלים זה לזה, את פעולותיהם המסייעות לדברי החוזים והכוכבים להולדת כל מה שירצו כי יוולד בעולם הזה. אולם אנחנו ראינו בכישלונם של כל האנשים מבעלי האלכימיה ומשביעי רוחות הכוכבים שניסו ללכת באחת הדרכים האלה. אין זה מה שכתוב, אם כל חכמי מזרח ומערב מתקבצים לברוא יתוש אחד, אינם יכולים. לא, בינתיים, יבוא יום שאולי גם את זה יוכלו. מה? מה הוא כתב שכן? שאפשר, לא אומר שלא הצליחו, ראינו בכישלונם. ואל תקשה עליי מה שבני אדם יכולים ליצור בעלי חיים כגון דבורים מבשר הבהמה ויתושים מן היין, כי דבר זה אינו פרי חשבונם וידיעותיהם, כי אם פרי ניסיונם, שמצאו דרך הסותם במלאכה, כך מצאו שמזיווג בני אדם יוולד הוולד. זה גם כן ידיעה מדעית. אבל זה לא שהשכל הורה להם את זה. אם כי חלק האדם בזה אינו אלא הנחת הזרע בקרקע המוכנה לקבלו ולסייע לגידולו, לא כן שיעור המנות הראויות לקבל את הצורה האנושית, זה אינו כי אם בידי היוצר. וכן, שיעור המעשים שהאומה החיה צריכה לעשותם למען יחול בעניין האלוהי, אינו כי אם בידי האלוה, ואת השיעור והערך הזה אין ללמוד כי אם מפיו. ואין להתחכם נגד דבר האלוה, כמו שנאמר, אין חוכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד השם. מהי איפה התחבולה בא עלינו לאחוז לפי דעתך למען נדמה לאבותינו ולא נתחכם גם אנחנו כנגד התורה? כן, איך תדע? התשובה היא מה שהוא עכשיו יענה, אמר כוזרי. אין דרך להגיע לזה, כי אם על ידי מסירת דברי התורה ומעשים שאתה קורא בלי תורה שבעל פה, אתה לא תמצא ידיך ורגליך. פשוט. ובתנאי שימצא אחד נאמן בעיני בני דורו שימסור דברים ומעשים אלו לדור אחר ולקהל רב. מסורת אשר לא תיתכן בה הסכמת רמאות. אמר לחבר, רק בדרך כזאת נמסרה התורה, לכל פרטיה ופירושיה, בעל פה ובכתב, תמימה מימי משה. אמר הכוזרי, מה איפה יש לעשות? אם ימצא שינוי באחד מכתבי היד של ספר התורה ובשניים ויותר, זה כבר טענה אקדמית, מפורסמת.
אני לא מבין למה כל המאמר הארוך הזה שייך פה עכשיו, בתשובה לשאלה...
הוא מראה לו שאתה מוכרח שתהיה לך תורה שבעל פה.
זהו, למה התשובה תהיה?
כי אתה לא תדע את ההגדרה של המצוות. אם השכינה חלה רק אם אתה עושה בדיוק את רצון האלוה, אז כדי לדעת מה בדיוק רצון האלוה, אתה צריך מסורת. אתה לא יכול להמציא את זה לבד. לו יכולנו להמציא את זה לבד, אז לא ימצאים משהו. זה משהו.
מה ש... אולי לא
הייתי
עניין אותי, אבל כאילו פרסומית לא נראה יפה בתשובה הזאת. שבעצם זה נראה שהוא אומר ככה, הוא פה מספר כמה שהמוח של האדם הוא עלוב ונחות ולא מסוגל להגיע לשום מסקנה אמיתית בלי הקדוש ברוך הוא.
לדיוק, לדיוק הוא לא יכול להגיע.
לדיוק או להגיע לאמת האמיתית.
נכון, בסדר, נו.
בלי הקדוש ברוך הוא.
נו.
ולכן צריכים קבלה שתעשה על ידי בני אדם.
So.
אז זה נשמע כאילו, הוא אומר, אדם לא יכול לעשות תשובה בלי הקדוש ברוך הוא, לכן צריכים תורה שבעל פה.
נכון, זה בלי זה.
אז נראה כאילו...
למה?
אני אומר, לא מבחינה נגד, מבחינה פרסומית זה נראה כאילו לא טוב.
אז תחשוב.
בגלל שהקדוש ברוך הוא, בגלל שאפשר בלי הקדוש ברוך הוא, לכן אנחנו צריכים בני אדם.
נכון.
זה מה שהוא אומר.
לא, זה מה שאתה אומר.
אז מה הוא אומר?
הוא אומר, בגלל שאי אפשר בלי הקדוש ברוך הוא, צריך את הקדוש ברוך הוא.
אבל לא, אבל אומר, בגלל שאי אפשר בלי הקדוש ברוך הוא, צריך מסורת.
נכון.
מסורת זה?
מי ששמע מפי
השם. אדם אמין.
אדם אמין ששמע מפי השם.
זה כבר אדם, אז זה כבר... משה. זה השם יחד עם אדם אמין.
מה זה מתן תורה? למי ניתנה התורה? לחלל הריק? לבני אדם ניתנה תורה.
כן.
נו, אז צריך בני אדם. כמו ש... זה כאילו שאתה אומר לי, התורה צריכה להינתן לבני אדם. אז זה לא בסדר. אם היא ניתנת מפי השם, איך היא ניתנת לבני אדם? בסדר? בשיעור פרשת שבוע לא יהיה בה. יש לי... אז אמר הכוזרי? לא, לא יהיה. לא יהיה זמן. הרי אתם רוצים דווקא? טוב. כן, אנחנו עוברים לפרשת השבוע.